לצערי נגמר לנו הזמן, הפודקאסט של דוקטור יעל דורון ודני פרידלנדר. הפרק שתשמעו כעת אינו מהווה טיפול פסיכולוגי והמידע נמסר בו אינו מהווה תחליף לייעוץ פסיכולוגי או לטיפול בכל תחום שהוא. אז אנא נעימה.
שלום לך יעל.
היי דנוש.
איזה קש, כאילו, את יודעת, לא הייתי בטוח שחזרנו עד שהקלטנו עוד פרק ועוד פרק. עכשיו אני יודע שחזרנו. אני יכול להירגע. אז אנחנו בעוד פרק של לצערי נגמר לנו הזמן מבית סולט אנד פפר. אנחנו מקליטים אותו שוב כרגיל באולפני ביזי.
והיום נדבר על המעבר הדרמטי שמתרחש כשזוג הופך להיות משפחה.
נכון, כי כל הזמן יש מאזינים שלנו שאומרים, למה אתם לא מדברים על הורים? למה אתם לא מדברים על הורים צעירים? למה אתם לא מדברים על מה קורה לזוגיות אחרי שאנחנו נהיים הורים?
ובאמת, הרבה פעמים אנחנו פשוט מחכים להתרחבות של המשפחה, זה שלב נורא דרמטי, שיש המון משאלות, פנטזיות, ובאמת הרבה המתנה עד שהוא מתרחש, לפעמים הרבה מאוד המתנה, אם מדובר על טיפולי פוריות וכו', ובסוף, סוף סוף קורה הדבר הזה, שמזוג אנחנו מתרחבים והופכים להיות למשפחה, לשלישייה.
זאת אומרת, נגמר הירח דבש הזוגי בעצם, התקופה הזאת של הזוג שזה רק הוא והיא, או במקרה של זוג גברים או זוג נשים רק הוא והוא והיא והיא, אנחנו עוברים להיות משניים, נגמר הרומן בעצם, נכון?
וזה בעצם משהו שאנחנו נורא מחכים לו, רוצים אותו, זו כאילו אמורה להיות תקופה מאוד טובה ומרגשת, והיא באמת גם מאוד טובה ומרגשת בהרבה מובנים, אבל זו גם תקופה שמובילה הרבה מאוד מורכבויות, מביאה להרבה קושי, והרבה פעמים גם להתפרקות של הזוגיות. נכון. אז אנחנו צריכים לדבר על הדרמה הזאת של המעבר משניים לשלושה.
נכון, ואני חושב שזה עוד הזדמנות טובה להזכיר שוב את המושג שאנחנו הרבה פעמים מזכירים אותו, וזה מושג הפנטזיה, נכון? כי יש לנו פנטזיה שאנחנו נקים משפחה, שאנחנו נמצא זוגיות, ואנחנו נביא את הילד הראשון שלנו לעולם, ואנחנו נהיה לא one big happy family, אבל נהיה small family, ונהיה מאושרים. וזאת פנטזיה, וזה באמת הסיפור הזה של בפנטזיה אנחנו לא לוקחים בחשבון גם את המורכבויות. אז היום אנחנו הולכים לגעת בכל הקונסטלציה הזאת של המעבר משניים לשלושה, ואחר כך בכלל להתרחבות של משפחה עם יותר אנשים. זה לא רגע פשוט בחיים של זוג, נכון?
בעצם בכלל המעבר הזה משניים לשלושה זו חזרה לדרמה מאוד גדולה מבחינה פסיכולוגית, בגלל שגם בילדותנו אנחנו בעצם נכנסנו לתוך איזשהו משולש, ומשולשים ברמה הפסיכולוגית העמוקה זה משהו שהולך איתנו כל החיים. קצת דיברנו על זה בפרק הראשון של הקנאה,
נכון.
על הדרמה של המשולש, ואני חושבת שהיום אנחנו צריכים לחזור ולהזכיר את זה, בגלל שבאמת במעבר משניים לשלושה קורה משהו שבעצם מופר האיזון. כן. כי אתה יודע שרק לגבי שלושה אנשים יש את הביטוי מי שלוש יוצא אחד.
נכון.
ובעצם רק כשיש שלושה אנשים, זה מבנה שהוא בעצם מבנה קבוצתי. זה מבנה שיש בו קואליציה ואופוזיציה, יש שניים שיכולים לחבור נגד אחד, יש אחד שיכול להרגיש בחוץ, מודר, אחר, חריג. ואת כל הדרמה הזו, כל אחד מהשלושה, אבא, אמא והתינוק, יכולים לשאת.
וזה גם ההזדמנות אולי להגיד משהו בכלל על הפסיכולוגיה שלנו, או על ההתפתחות של בני אדם, שדרמות פסיכולוגיות נוטות לחזור בכל מיני שלבים. בעצם מה שקורה בהתפתחות שלנו כבני אדם, זה שאותה דרמה שחווינו בגיל שלוש, אנחנו תכף הולכים לתאר אותה, הדרמה הזאת של להיות הילד מול ההורים, היא תחזור בכל מיני רגעים בחיים שלנו. היא תחזור מול זוג חברות שלנו בבית ספר, כשאני השלישית ושתי חברות שלי לא משחקות איתי. היא תחזור על מגרש הכדורגל כשלא בוחרים אותי לשחק ואני נשאר בחוץ. היא תחזור בכל מיני רגעים, והנה אותה דרמה שהייתי התינוק בה, עכשיו אני הולך להשתתף באותה הדרמה, אבל הפעם בתור האבא או האמא בתוך הדרמה הזאת. אז הנה אנחנו מתחילים להבין שבפסיכולוגיה שלנו, במעגל החיים שלנו, דרמות פסיכולוגיות חוזרות שוב ושוב, אבל כל פעם בעוצמות אחרות, לפעמים בתפקידים אחרים. הפעם, במשולש הזה, במקום להיות התינוק בסיפור, אני הולך להיות האבא או האמא בסיפור של הדרמה. אז בוא נדבר רגע על, על המשולש הזה, נזכיר אותו למי שלא שמע אותנו בפרקים אחרים. תראו, אני חושב שאין כמעט אדם שלא שמע את המושג תסביך אדיפוס, או התסביך האדיפלי, או אדיפוס, כל הזמן אומרים אדיפוס, אדיפוס בפסיכולוגיה. אז בוא נזכיר מה זה. הדרמה האדיפלית, שזה מושג של פרויד, שאנחנו לא נלך לכל העומק שלו, בעצם מדברת על הרגע הזה שהתינוק שהופך להיות קצת ילד, ככה באזור של 3, משהו כזה, מתחיל להבין שהוא לא רק נמצא בתוך זוג, מי זה הזוג הזה שהוא היה בו, הוא היה עם אמא, צמוד לאמא מיום לידתו, אולי אפילו עוד כשהוא היה בתוך הרחם שלה, בתוך השלייה עטוף, הוא היה עם אמא באיזה אחדות מאוד גדולה, יצא לעולם, נצמד אל השד שלה וינק ממנו במשך חודשים ואולי שנים, ובעצם היה באמת באיזה סימביוזה, זה רק היה הוא ואימא, ואני רוצה להגיד, אנחנו לא זוכרים את זה, אבל מסתבר שזה הרגע הכי אחדותי שהיה לנו בחיים. Mm-hmm. להיות התינוק ואימא שלו ביחד, זה באמת להיות באיזה מצב כזה אידיאלי, ששום דבר בעולם לא מפריע לנו.
נכון, כמובן זה רק השערה, כי לא כל האימהות נותנות את המצב האידיאלי הזה לתינוק שלהם, okay. אבל זו השערה הפסיכולוגית הנפוצה, ובאמת זה אצל רוב האימהות קורה בצורה טובה דיה, מה שנקרא good enough mother, okay. אז האימא היא לא באמת כולה בהתמזגות עם הילד, לפעמים היא גם בטלפון ולעיתים היא גם עם אבא, אבל רוב הזמן באמת אימהות לתינוקות קטנים מאוד מאוד מסורות לתינוק שלהם, ולמעשה במובן מסוים עוצרות את החיים, למען התינוק.
נכון.
וויניקוט, הפסיכואנליטיקאי הבריטי המפורסם, אפילו קרא לתקופה הזאת שאחרי הלידה בשם מיוחד, הוא קרא לזה primary maternal preoccupation, זה התקופה המיוחדת שממש אחרי הלידה, שבה האמא עוצרת את חייה לגמרי, ומתמסרת ומושקעת בילד, במושקעות מאוד אינטנסיבית של ימים ולילות. וכל כולה, היא בעצם שמה את כל הצרכים שלה בצד, והיא כל כולה מתמסרת למה שהתינוק שלה.
כאילו לא אוכלת, לא ישנה, לא שמה לב לזמן, אין לה יום ואין לה לילה, כאילו כל הצרכים שלה מוכפפים, הם מתחת לצרכי התינוק, זה מה שנקרא, בעברית נראה לי שקוראים לזה המושקעות האמאית הראשונית, היא כל כולה מושקעת בגוף ובנשמה שלה ובנפש שלה, בלהיות עם התינוק, בשביל התינוק, להבין את התינוק, לצפות את הצרכים שלו, להגיב למה שהוא רוצה, בשביל בעצם קודם כל להשאיר אותו בחיים.
כי אמא מחזיקה את התינוק לא רק בידיים שלה, אלא גם בנפשה. היא בעצם כל היום עסוקה בלחשוב מה הוא צריך, מה הוא רוצה, למה הוא בוכה כרגע. היא מפרשת אותו. אמא זה מערכת פרשנית. היא מפרשת מה הוא רוצה ומה הוא צריך, ואגב, בגיל די קטן, אמאות יודעות לעשות, זאת אומרת, כשהתינוק די קטן, אמאות לומדות לעשות את זה. הן מבחינות בין סוגי הבכי של התינוק שלהם, והן יודעות אם עכשיו הוא רעב, הוא עייף, הוא רוצה להחליף חיתול, ואת כל הדרמות האלה שהשכנות תמיד אומרות, לא, אולי הוא עייף, אולי הוא רעב, זה האמא יודעת יותר טוב מכולם. אגב, היא יודעת הרבה שנים יותר טוב מכולם. כן. יותר טוב מהילד שלה, היא יודעת כשהוא עייף, כשהוא רעב וכשהוא משועמם.
ואתה צריך פיפי, הם תמיד אומרות לנו אמאות, אתה צריך פיפי, שהייתי ילד, אמא שלי הייתה אומרת לי, אתה צריך פיפי, וזה, לא הפנתי איך היא יודעת, איך היא יודעת, כי ראתה אותי רוקד את ריקוד הפיפי, כי רציתי לא להפסיק לשחק, אבל הילד הוא fascinated מזה שהאמא יודעת מה הוא צריך ומה הוא רוצה. אני רוצה להגיד משהו על זה בסוגריים, זה בכל זאת פודקאסט שאנחנו מדברים בו הרבה מאוד על זוגיות. התקופה המופלאה הזאת שאת מתארת, שיש מישהי...
היא לא רק מופעה, היא גם מחרידה, כן? האמא הורגת את עצמה בשביל זה.
מחרידה בשביל האמא. אני מדבר עכשיו מנקודת מבטו של התינוק. אני התינוק, דני התינוק.
כן.
ברומן הזה שלי איתך האמא, זאת תקופה אידיאלית. אני עוד לא מספיק להגיד מה אני רוצה, אני כמו איזה שייח כזה, כמו איזה סולטן שיש לו 1,000 נשים שרצות ומביאות לו.
כמו שפרויד אמר, הוד רוממותו התינוק.
His Majesty the Baby. אז בעצם יש לי צוות שלם שכולו מגולם באישה אחת שזאת אמא שלי, אגב גם אבות יכולים לעשות איזה נפלא. ואני נמצא בתקופה אידיאלית מבחינת זוגיות, עם זה אני יוצא לעולם, ואחר כך את זה, עם זה אני יצא לחפש לי בן או בת זוג, שיהיה קשוב לכל צרכי.
ובאמת זו הפנטזיה הזוגית שלנו, כשאנחנו יוצאים אל העולם, אנחנו בעצם משכפלים את מה שקרה לנו כשהיינו תינוקות עם האמא הקסומה נכון. הזאת שהייתה לרובנו, ואנחנו רוצים זוגיות כזו, שיהיה מישהו שיבין אותי בלי מילים, יותר טוב ממה שאני מבין את עצמי, ותמיד יספק אותי מיד כשאני רוצה.
אני יכול לעשות ספוילר פה לכל המאזינים, זה לא יקרה. זה לא יקרה, אין אף אחד ואחת בעולם שיהיו בשבילך כמו אמא שלך כשהיית תינוק, שגם ידעו בשבילך מה אתה רוצה, שגם יביאו לך את מה שאתה רוצה, ושגם ייתנו לך תחושה שהן מושקעות בך, את המושקעות האינסופית הזאת, ואין אף אחד בעולם זולתך. לא פלא שהרבה אחר כך אנשים חושבים שהם נסיכים ומותר להם הכל, כי ככה גדלנו, נכון?
ותשים לב שאנחנו מדברים כבר כמה דקות על האחדות ההרמונית של האמא והתינוק, ומה אמרנו על האבא?
איפה הוא בכלל? בצד, לא דיברנו עליו עד עכשיו.
בדיוק.
זה נשמע כאילו האמא הזאת היא חד-הורית.
בדיוק, כי הדמות של האב נדחקה לגמרי מהתמונה, בגלל שבעצם יש פה את הרומן הזה של האמא והתינוק, והאבא נשאר בתור הצלע השלישית. אז אם דיברנו על משולש, רגע, אם דיברנו על משולש, זה אומר שבהתחלה של המשולש, האמא והתינוק ביחד ואבא בחוץ. ועכשיו תגיד מה שרצית להגיד.
עכשיו, אני בדיוק רציתי להגיד, אין משולש ברגע הזה. כאילו, אם אנחנו ניכנס רגע למיינד של התינוק, שלא מבין כלום במילים, אין לו מילים, הוא לא מבין את העולם, הוא רק מבין חוויות. כרגע, אם את תלכי לתינוק ותשאלי אותו, אם הוא היה יכול לענות לך בתיאור הזה של ה-maternal preoccupation, בתקופת הרומן הזאת עם אמא שלו, היית שואלת אותו, תגיד, יש לך אבא?
אז הוא לא היה יודע.
הוא לא היה יודע על מי את מדברת.
אבל חשבתי שתגיד משהו אחר שגם נורא חשוב להגיד ברגע הזה. כשאנחנו מדברים על אמא ואבא, אנחנו מדברים על דמות האם, תדמיינו אותנו, עושים כל הזמן את זה, עם תנועה של מרכאות, דמות האם ודמות האב, הפסיכואנליטים. זה לא האבא והאמא הקונקרטיים, למה אני מתכוונת? את דמות האם במרכאות הזו, יכול לקחת כל אחד מבני הזוג. זה יכול להיות אמא, זה יכול להיות אבא, וזה יכול להיות כמובן במשפחה של שני אבות. הכוונה זה לדמות שהיא המטפלת המרכזית.
כן, זה גם יכולה להיות סבתא לצורך, אני משמע איזה אמא חולה או דיכאונית, או לא להכרה משהו לאמא.
נכון.
זה, העיקר שזאת תהיה דמות
יחסית קבועה. שהיא הדמות המטפלת והקבועה, היא הדמות שהפסיכואנליזה תקרא לדמות האם, גם אם היא לא האמא, כן?
אני למשל הייתי דמות האם לשני הילדים שלי, אני גידלתי את הילדים שלי בלי אמא, הילדים שלי מאומצים, היינו זוג גברים, ולא הייתה שם אמא, די מתחילת חיים של הילדים שלי, והייתי מאוד אמאי. אנחנו עוד נדבר על אמהות של גברים ואבהות של נשים, אנחנו עוד נדבר על זה בפרק אחר.
נכון, אבל היום אנחנו מדברים על הדרמה של המעבר הזה מזוג לשלושה, וכמו שקרה בדקות האחרונות, האבא נדחק לפינה, ובעצם בחודשים הראשונים, הרבה פעמים זה מה שקורה, זאת אומרת, מזוג מאוד הרמוני, וחלוקת התפקידים מאוד ברורה, האבא והאימא האלה, שמכירים אחד את השני כבר כמה שנים, יצאו, התחתנו, נכנסו להיריון, היו להם המון חלומות משותפים, הם היו בחלוקת עבודה כל כך ידועה, פתאום משהו באופן דרמטי מתערער, בגלל שהאיזון לגמרי הולך, ומטבע הדברים, אחד מבני הזוג, הרבה פעמים או ברוב הפעמים זו האימא, לא תמיד, לוקח הרבה יותר חלק בנטל, מאשר הצד השני שממשיך לפרנס, לוקח חלק אחר בנטל, כן? אבל הוא יוצא מהבית, הוא לא נמצא ביחד עם התינוק. ואז יש בעצם פיצול. יש מישהו שהוא באמצע, יש מישהו שהוא בצד. והרבה פעמים מי שבצד זה האבא.
נכון. ואם, אני אספר לך קצת ככה, על חוויות של מטופלים. אני עובד הרבה מאוד עם גברים בקליניקה וגברים צעירים, והרבה מהמטופלים שלי מביאים לקליניקה באמת את החוויות שלהם בחודשים הראשונים האלה שהם נהיים אבות. ובוא נדבר רגע על המודל ההטרוסקסואלי, שבו יש אבא ואמא ותינוק. זה נורא מעניין לשמוע על חוויות של גברים אחרי שנולד להם תינוק. הם מתרגשים לא פחות והם מושקעים לא פחות בתוך החוויה הזאת, אבל הם מאוד מרגישים בצד. זה לא רק אם תשאלי את התינוק בשלב הזה, תגיד איפה אבא, תשאלי גם את האבא, תגיד
איפה אתה?
איפה אתה? אתה פה? כמו בשיר, אתה פה? אני לא פה, אני לא פה. אני חושב שגברים לא כל כך יודעים איפה הם בשלב הזה.
קודם כל, גם החיבור הרבה פעמים לוקח יותר זמן להתחבר. בוא נתגלה את הסוד שגם לאימא לוקח זמן להתחבר, ואתה לא באמת נולד עם אהבה לתינוק. ועל זה נדבר בפרק הבא שלנו, על להיות אימא ולהיות אבא.
הסוד שלא מדברים עליו, כמה מהר אנחנו לומדים לאהוב את הילדים שלנו.
לא באמת כל כך מהר מתחברים, אבל האימא מחוברת במובן של היא הרגישה את התינוקות בבטן שלה, הוא בעט בה. הוא גדל בתוכה, והיא יצאה מחוברת עליו מטבע הדברים הרבה יותר ביולוגית מראש.
וגם יש לה אינסטינקטים אבולוציוניים נשיים, שהם אינסטינקטים הישרדותיים של אם תינוק, של, של, של נקבות בטבע שיכולות להחזיק את, 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 את הגורים או הוולדות שלהם בחיים. אני חושב שהאבא לא כל כך מוצא את עצמו, זה גם אולי אחת הנקודות הראשונות בחיים של זוג, מעבר לזה שהם גבר ואישה לאורך כל החיים, שיש הבדל מאוד ברור בתפקידים. עד עכשיו שניהם יכלו לעשות את אותו דבר.
נכון.
ועכשיו אני לא יכול להיכנס להיריון, אני לא יכול ללדת, אני לא יכול להניק, וזה שם אותי מאוד בצד בחוויה הראשונית של תינוק, שהחוויות שלו הן מאוד ביולוגיות.
ועוד לפני שהתינוק נולד, זה מדובר על חודשים ארוכים שבהם האימא, כשהיא נכנסה להיריון, היא עוברת תהליך דרמטי של כל הגוף שלה משתנה, היא מרגישה את התינוק מבפנים, הגוף שלה אחר ממה שהיא רגילה.
היא חולמת את התינוק.
והאבא נמצא מבחוץ, כל הזמן הזה, הוא לא נמצא איתה, זה משהו, זה דרמה שמתרחשת בגוף אחר, ואני כבר לא מדברת על דרמת הלידה. רגע כל כך דרמטי, כואב, מטורף, שעוברת האישה, ולא פחות קשה לגבר שמרגיש שזו האישה, האישה שלו עוברת את זה, והוא מחוץ לזה, והוא לא באמת יכול כל כך הרבה לעזור לה, כי זה לא כל כך הרבה עזרה להגיד תנשמי, או לעשות לה עיסוי.
הוא יכול להיות שם והיא תקלל אותו, ואז הוא עוזר מאוד, כן.
לא, באמת יש רגע, זה באמת נורא מפריד, יש משהו שנורא מפריד ברגע הלידה.
אני חושב שאת מתארת איזה סיטואציה נורא יפה, כי את כאילו אומרת, בוא נשים לב שמרגע מסוים, ככה מרגע קליטת ההיריון ואילך, אני לא מדבר על טיפולי פוריות לפעמים, שגם שם האישה מאוד, עוברת דרמה מאוד גדולה, גם של סבל פיזי, אבל במסלול הזה של ההיריון והלידה והנקה, אני בכוונה מזכיר גם את זה אחר כך, הגבר הוא בחוץ והאישה היא בפנים. התינוק בתוך האישה, הגבר עומד מהצד ומביט. האישה היא הולדת ונענקת מכאב, הגבר עומד בצד ומקסימום מחזיק לה את היד, הוא נותן לה חתיכות קרח ומלטף אותה. זה, הוא נורא חיצוני. וכשיבוא התינוק הזה, היא גם תצמד אליו במטרנל פריאוקיפיישן, היא תחזיק אותו, היא תניק אותו, היא תגדל אותו, היא תבין אותו, היא תדע אותו בלי מילים, והוא מסתכל מהצד, והוא לא כל כך מבין. ואז אני חוזר לאבות הצעירים האלה, שאתה שומע אותם בקליניקה, והם מתחילים לדבר על זה שלאט לאט הם גם זזים הצידה, הם גם מדברים על חוויה של אובדן, הם מאבדים את האישה שלהם בעניין הזה של מאבדים את הבת זוג שלהם, היא הרי לא הולכת לשום מקום והיא הבת זוג שלהם, אבל החוויה היא של ננטשתי.
לגמרי.
גם יש לה מאהב חדש. עכשיו בוא נגיד משהו, זה מאוד מאוד אחרת כשנולד לגבר וגם לאישה, בת או נולד לך בן, כי אם נולד לך בן, יש לך מתחרה קונקרטי. עוד מעלתו הנסיך, הוא גם בא לקחת את מקומו של המלך. ובכל מיני מיתולוגיות ובכל מיני סיפורים של בתי מלוכה, אנחנו יודעים שכשיש נסיך הוא מאיים על המלך. ובכלל כל הדרמה האדיפלית היא בעצם דרמה, אנחנו חוזרים לתינוק הזה שהיה צמוד לאמא שלו שנה שנתיים, ומתחיל להתפתח החוצה לעבר ההבנה שיש שם עוד מישהו בעולם. והמישהו הזה הוא הבן זוג של אמא. וכשהילד הזה, כמו שאמרנו פעם, אומר לאמא, אמא, כשאני אהיה גדול, אני אתחתן איתך, או במילים אחרות, אומר, אמא, אנחנו נחסל את המלך, ואת ואני נהיה המלך והמלכה, זה בעצם מה שהוא אומר ברמות הלא מודעות של אגדות ילדים.
כמו שאמרו למטופלת שלי, איפה אבא יגור כשאני אהיה גדול?
ככה אמרו, במלונה. בקיצור, הילד הזה אומר, אמא, כשאני אהיה גדולים נתחתן, אז היא צוחקת, וזה נורא נעים לה, וזה נורא מחמיא לה, כי יש לה מאהב חדש, ומזמן כבר לא אמרו לה, אמא, אני רוצה להתחתן איתך. ואבא שומע את זה, והוא מתחיל להרגיש שבאמת עוד שנייה יחסלו אותו פה בארמון, ואז הוא אומר, לא, 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 אני התחתנתי עם אמא, וזה החדר שלנו. ואז התינוק הזה, שהופך לילד, מתחיל לגלות את מה שהאבא הרגיש עד עכשיו, שהוא הולך להיות בצד. שימו לב לתנועה הזאת של להיות בפנים ללהיות בחוץ. להיות...
בוא נגיד מילה כדי שלא יהיה באמת שלא אשימו אותנו בהכללות, ובאמת יש הכללות, כי באמת הרבה מאוד אבות הם דווקא מסתדרים מעולה עם האבאות שלהם, והם הופכים להיות אבות מצטיינים. אני יכולה לספר על האבא של הילדים שלי, שבאמת מהרגע שנולדה הבת שלי, ושהיא הבחורה, ואחרי זה גם הבן שלי, הוא היה אבא מצטיין. ואגב, זה משהו שאתה לא יודע על בן אדם שאתה בוחר אותו בתור בן זוג, אתה לא יודע איזה מין הורה הוא יהיה. אתה לא יודע איזה מין הורה אתה תהיה. זאת תעלומה גדולה שהולכת, וזה הקריירה השנייה שלנו, ללמוד איזה מין הורים נהיה.
ושנורא קשה לנבא אותה.
נכון. ובאמת, אבא של הילדים שלי, הוא הורה מעולה, הוא אבא מדהים, וזה קרה לו מההתחלה. הוא מיד נקשר לילדים שלו, הוא מיד מאוד התחבר אליהם, הוא הבין אותם, הוא אוהב לשחק איתם, הוא אוהב להיות איתם, הוא נורא התענג על השעות איתם. ובמובן הזה היה מזל גדול. אני רוצה לספר על אנשים, אני מכירה את זה מהקליניקה שלי, שהרבה פעמים באמת האבא מתחבר מאוד בקלות, ודווקא האימא, לא מצליחה כל כך להתחבר לתינוק, מכל מיני סיבות שקשורות הרבה פעמים לתינוק, והרבה פעמים בכלל לא קשורות אליו, אלא להיסטוריה האישית שלה, ליחסים שלה עם ההורים שלה, או לדיכאון לאחר לידה שנכנסת אליו.
או לתגובה שלה לחוסר אונים, או שהיא לא מצליחה, או לא יודעת, או כשהיא עייפה, או כשזה too much בשבילה. אנחנו צריכים לזכור שהתינוק שלנו החדש מפגיש אותנו עם הרבה מצבי קיצון.
נכון. למתי כספי יש את השיר הגאוני הזה, זו ילדותי השנייה.
נכון.
אנחנו עושים המון תיקונים עם הילדים שלנו, אבל אנחנו גם עושים המון קלקולים.
והמון שחזורים גם.
בדיוק.
שאת חלקם אנחנו אפילו לא יודעים שאנחנו משחזרים עד שאנחנו משחזרים.
נכון. אז בדרך יש המון...
זאת אומרת, כשזה יוצא, אתה מבין שאתה נוגע במקום שכבר היית בו.
נכון, עם המון פנצ'רים. בעצם זה לא מסתדר. הרבה פעמים זה לא מסתדר מה שקורה עם הילדים. הילד לא בדיוק כמו שציפיתי. שוב אנחנו חוזרים למילה פנטזיה, שאמרת מקודם. החיים שלנו עמוסים פנטזיות, זה המחשבות הלא ריאליות שלנו לגבי מה שיהיה. יש לנו המון פנטזיות לגבי הילדים שיהיו לנו.
גם אוכלים לנו המון פנטזיות. אנחנו רואים תמונות אידיאליות של משפחות מאושרות, ואנחנו חושבים שהחיים זה פנטזיה.
ואנחנו מצפים שזה מה שיקרה גם עם הילדים שלנו, והרבה פעמים המציאות היא הרבה יותר קשה, במיוחד בחודשים הראשונים של התינוק, שהם חודשי חיים מאוד דרמטיים ואינטנסיביים ודורשים המון ברמה הטכנית והקונקרטית מאבא והאימא. בחודשים האלה ההורים חפים לתוך המעשיות הזאת היא האינסופית, והרבה פעמים הולכים לאיבוד לעצמם, אם בתור יחידים ואם בתור זוג.
נכון, אני גם רוצה להגיד משהו על הגברים האלה שיכולים להיות מאוד חשובים בתקופה הזאת, והם גם יהיו כנראה אבות שסיפרת עליהם קודם, שדווקא קל להם בתקופה הזאת, אפילו לפעמים יותר קל להם מאשר לאמהות הצעירות. הם פחות עייפים, הם פחות מוצפים הורמונלית אחרי הלידה, הם פחות מבועלים, ודווקא יש להם תפקיד מאוד חשוב. אני חושב שהגברים שיכולים להתמודד טוב עם הדרמה הזאת, זה גברים שיותר קל להם להיות מספר שתיים. אני חושב שגבר וגברים בכלל יש לנו נטייה להיות דומיננטים, להיות מובילים, להיות בראש של הפירמידה. אני חושב שגבר שיכול להכפיף את עצמו, לשים את עצמו לרגע מתחת, להבין שעכשיו הכוכבת של המשפחה פה זאת האימא, שיש לה איזה יכולות כמעט ביולוגיות שאין לו, להבין שיש פה אישה שהיא במרכז הדרמה המשפחתית עכשיו, הדרמה במשמעות הטובה של המילה, שהיא המובילה רגע בתהליך הזה, גבר שיכול להיות מספר שתיים, יהיה בתקופה הזו, אבא הרבה יותר טוב.
זו תיאוריה נורא מעניינת, אף לא שמעתי אותה.
המצאתי אותה עכשיו.
זו המצאה טובה, אני גם חושבת שיכול להיות שהוא מספר שתיים לא רק לאימא, אולי הוא יכול להיות מספר שתיים לתינוק, זה אבא שמצליח לשים את עצמו.
נכון.
אחרי התינוק שלו, והוא מבין שהוא צריך להשעות את הצרכים שלו, ממש כמו שדיברנו.
את ראית פעם אבא ובן מתחרים בריצה, וכשהבן בן חמש כבר או בן ארבע, ראית אבא עושה תחרות ריצה עם ילד פעם?
כן.
את יודעת שיש אבות שלא נותנים לילד לנצח, הם רצים שם כמו באולימפיאדה, והילד עד שהוא מבין מה קרה, אבא כבר בקו הגמר, זאת אומרת, אבות, גם אמהות, אבל אבות, שיכולים לתת לילד שלהם לנצח במשחקים, לשים את החתיכה של הפאזל לאחרונה, ולא להיות זה שגומר את הפאזל ומנצח, לתת לילד לנצח בתחרות ריצה, לתת לילד איזה חוויה של מאסטרי, של יכולות שגם הוא מנצח, שגם הוא גדול. עכשיו, לא כל האבות, כי כולנו היינו ילדים, יכולים להפסיד, ולפעמים גם להפסיד לילד שלך, או להפסיד לאשתך, זה לא כל כך פשוט, זה קשור באישיות ובהיסטוריה שלנו.
אתה יודע שאבא שלי לא היה נותן לאח שלי לנצח אותו, בשחמט.
בטח כי זה היה מאיזה אידיאולוגיה, אבל לא.
זה הייתה אידיאולוגיה, ואחי שיחק נגדו שחמט מגיל ארבע, ואבא שלי לא נתן לו
נצח. הוא נתן לו פייט רציני, אבא שלך.
כן, כן, והוא כל פעם ניצח אותו וניצח אותו וניצח אותו, עד יום אחד שאח שלי ניצח את אבא שלי, ובהמשך הפך להיות לאלוף הנוער הארצי.
אחר כך לאיזה קודקוד ענק בצבא, נכון?
נכון, כי אני באמת חושבת שהיה משהו בזה.
זה שניצח את אבא, תחשבי על זה ברמה הפסיכולוגית.
ושאבא לא ויתר לו, ועשה לו באמת פייר פייט, ולימד אותו שלא מוותרים לו. אבל אולי זה קשור באמת...
אבל אולי השאלה אם אנחנו צריכים לתת לילדים שלנו להפסיד או לנצח, מה יגדל אותם יותר במשחק, כן? האם, אם אני משחק איתך שחמט בתור ילדה, ואני definitely כאילו יותר טוב ממך, או רץ יותר חזק ממך, או מטפס יותר טוב ממך, האם אני צריך לתת לך חוויה של ניצחון אמיתי, או של הפסד מציאותי שיגדל אותך, כי אנחנו יודעים ש... וויניקוט אומר שילדים לומדים מתסכול, אם לא נתסכל אותם, אם הם רק ינצחו בכאילו, איך הם יגדלו.
נכון, אבל תסכול צריך להיות תמיד במידה הנכונה, כן. נכון? כשרוצים לפתח את התינוק, כן. והוא מושיט את ידו אל הצעצוע, והצעצוע רחוק ממנו בכוונה. כדי שהוא ילמד לזחול, להושיט את היד, לשאוף, להתקדם, ולא רק
יישב.
בדיוק. אנחנו רוצים טיפה לתסכל אותו כדי שהוא יתקדם ויגדל. אבל המידה הזאת של התסכול הנכון זה אומנות בעיניי. אומנות להבין באיזה מרחק צריך לשים את הצעצוע מהתינוק, עד כמה לנצח את הילד בריצה, בכדורסל, בשחמט, אבל עדיין לתת לו fair fight ותחושה שהוא צריך להתאמץ בשביל זה.
מעניין אם היינו שואלים עכשיו גם את אבא שלך וגם את אחיך, שהם שניים אנשים מבוגרים. כבר, והיינו שואלים את אבא שלך בדיעבד, בחוכמת הדיעבד, האם זה נכון שנתת לו להפסיד, להתמודד עם, ללמוד, לשחק שח באמת ולהפסיד באמת וגם בבוא יום לנצח, וגם האח שלך מרגיש היום, האם מה שגידל אותו זה ההפסדים, או שהתסכול היה בלתי נסבל? זאת שאלה בהורות מאוד מאוד גדולה.
זה נורא מעניין. אני רוצה
בוא נחזור על הזוג.
זהו, בוא נחזור על הזוג, וזה שבעצם הדרמה הגדולה כשנולד התינוק, זה שחלוקת התפקידים מאוד משתנה. אז נוצרו המון תפקידים חדשים, שאנחנו כבר לא גבר ואישה רק בזוגיות, אלא אנחנו גם אבא ואימא. והתפקידים האלה הם איכשהו מתעצבים בתוך החיים, ולאט לאט מתקבעים. ויש את הדברים שאבא עושה, ויש את הדברים שאימא עושה. ומה זה עושה לזוגיות שלנו? התפקידים החדשים שלנו.
אני רוצה להגיד עוד משהו על הניסיון שלי עם זוגות. אני חושב שאת בטח פוגשת דברים מאוד דומים גם בקליניקה שלך, כשאתה מדבר עם הורים צעירים מאוד, ממש בחודשים הראשונים שהם נהיים הורים, ואתה מנסה להבין מי הזוגות שקל להם יותר, ומי הזוגות שיותר מורכב. מה שאני מתחיל להבין יותר ויותר, זה שזוגות שמצליחים לעשות איזה חלוקת עבודה משותפת יותר, שלא מבוססת רק על הביולוגיה. הרי זה ברור שאם את מניקה בלילה, אני לא אוכל להחליף אותך, כי אין לי את היכולת הביולוגית לעשות את זה. אבל אני תמיד אומר לזוגות שברגע שנגמר הסיפור הביולוגי, זה המקום של הגבר, זה הקיו שלך להיכנס. אם עוברים לבקבוקים, אם חלק מההזנה נעשית בלילה עם בקבוקים לצורך העניין, גם הגבר יכול לקום בלילה. אני חושב שברגע שעוברים את המשוכה הביולוגית של יש דברים שאני לא יכול לעשות כי אני לא אמא, אמא ביולוגית, אמא אישה, אז זה הרגע שלזוג נהיה יותר קל.
וגם אם האמא מניקה כל הזמן, עדיין, מתי שהוא צריך לקחת את הילד ושהוא יעשה גרפס, עדיין צריך להחליף לו חיתול, וזה לא אומר שאיבי מניקה, היא צריכה לעשות את כל הסייקל. אפשר לקחת חלק.
אני מחייך, בטח לא רואים את זה, אבל אני מחייך עכשיו כי אני נזכר מה קרה לנו למטה לפני שעלינו. יצאנו מהקפה שלנו ופגשנו איזה גבר עם תינוק, וחשבתי, והוא ישב ליד איזה אישה, חשבתי שזה בעל ואישה, ואני, מעניין, אני עם ההנחות שלי, אני בכלל לא עליתי בדעתי, העליתי בדעתי שהגבר הזה שיושב הוא אבא גיי, ושתי דקות אחרי זה יצא בן זוג שלו, היה שם זוג של גברים עם תינוק, שהם רק הביאו בפונדקאות, עכשיו הם הגיעו מארצות הברית עם התינוק הקטן, ו... נכנסנו איתם לאיזה שיחה קצרה, ודיברנו בדיוק על הדבר הזה, שתמיד שואלים אותם מי עושה מה. מי עושה מה בהורות, והם אמרו, אחד הדברים שבגלל שאין ביולוגיה אצלנו, בגלל שאין אימא שמניקה, ואנחנו זוג גברים, אנחנו צריכים למצוא את הדרך שלנו ביחד.
אז בעצם מה שאתה אומר, זה גם ברמה של עצה, או כלים, או המלצה לזוגות, בלי קשר לאם הם שני גברים כן. או שתי נשים. למצוא את החלוקת התפקידים שמתאימה לכם, ולשמור על האיזון.
ברגע שנגמר את החלוקה הביולוגית, כי אי אפשר, אני לא יכול ללדת במקומך ואני לא יכול להניק במקומך, אבל אני ברגע שנכנסים הבקבוקים, אנחנו יכולים להתחיל לדבר על מי מכין, מי נותן וכולי וכולי.
בוא נדבר על איך שומרים על הזוגיות, כי דיברנו כל הזמן על הדרמה הזאת של השלישי, שלוקח את אחד מהצדדים, אם זה האבא, אם זה האמא, אם זה התינוק, אחד מהם מרגיש הרבה פעמים בחוץ. איך בכל זאת שומרים על הזוגיות כשהופכים להיות הורים?
ומה הולך לנו לאיבוד? אולי זה המקום לדבר גם על, 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 על הרבה תלונות של הרבה מאוד זוגות צעירים שנהיים הורים, שהם אומרים, אנחנו כבר לא זוג, אנחנו משפחה, אנחנו הורים, אנחנו עושים את זה נורא טוב ביחד, אנחנו אחלה הורים, אבל הלכה לנו לאיבוד הזוגיות, יש הרבה ירידה בתשוקה בשלב הזה, שגם חשוב להגיד, אנחנו גם יודעים בסטטיסטיקות הגירושים, שיש פה פיק של גירושים מאוד גדול, נכון?
אחרי הולדת הילד הראשון. ולא משהו במקרה.
משהו קורה לזוגיות, היא מתערערת, התשוקה מתערערת בשלב הזה, ואני חושב שאני רוצה לדבר גם על, זה גם משהו מאוד ישראלי, אנחנו חיים פה בחברה שמאוד מקדשת את הילדים ואת ההורות, אנחנו, זה קשור ביהדות, זה קשור בזה שאנחנו חברה בפוסט טראומה, יש לנו פה 6 מיליון אנשים שאנחנו צריכים להחזיר לעולם, שאנחנו כולם נושאים על הכתפיים שלנו, אנחנו חברה מאוד הורית, שמקדשת את ההורות. ולכן זה אומר שהרבה פעמים אנחנו שוכחים את הזוגיות.
זה גם קשור לעידן המודרני, כי בסך הכל עד המאה ה-19 ילדים עבדו בעבדות, כן, אבל המאה ה-20 הייתה מה שנקרא המאה של הילד, היה מהפך מאוד נכון. רציני במעמד של ילדים, והילד הפך להיות למרכז המשפחה, והיום אפשר לראות את זה לפי איזה צעצועים יש בסלון, איזה ערוצים רואים בטלוויזיה, ואם בכל החדרים בבית הערוצים מכוונים לערוצים של ילדים, זה אומר שאין שום חדר בבית שמוקדש רק להורים.
אז אני רוצה להזכיר עוד מושג שנתקלתי בו באיזה תוכנית טלוויזיה שצפיתי בה מחול, התוכנית שלי שאני הולך לעשות שאתה עלי וקשת, אז ראיתי את הוורסיה האמריקאית שלה, או האוסטרלית שלה, סליחה, ושם יש כל מיני סגנונות הורות, ואחד מהסגנונות הורות שלא שמעתי עליו פעם, שמעת פעם על French parenting, על הורות צרפתית? זה מושג היום שנורא קשור בריאקציה, בקונטרה לדיבור הזה, למה שאת אמרת עכשיו על הילד שהוא במרכז העולם. הורות צרפתית, הצרפתים קצת אגוצנטרים, יסלחו לי הצרפתים, כן, שמקשיבים לנו, הם מאמינים שהילד צריך להשתלב בחייהם של ההורים. לא הגיע פה His Majesty the Baby מבחינתם, הם זוג שממשיך בחייו, יש להם קריירות, והוא השתלב, אז הם לוקחים אותו למסעדות של גדולים, ולא, הוא לא אוכל תפריטי ילדים, שניצל וצ'יפס. זה כאילו כל ההורים הישראלים בוודאי מזדעזעים שהם שומעים את זה, כי זאת הורות הפוכה לגמרי מהתפיסה הישראלית שבה הכל בשביל הילדים, ויוצאים רק לחופשות שיש בהם הגדומדום בבריכה, והכל זה סביב הילדים, ואם אין מלון באילת שבו יש הפעלות לילדים לא יוצאים לחופש, בהורות צרפתית, אתה, יש פה שני מבוגרים שמגדלים אינדיבידואל שמצטרף אליהם למסע. זה הכי, התפיסה הכי הפוכה מהורות ישראלית.
אבל אתה אומר את זה בתור, אני מניחה שאתה לא ממליץ לאנשים הורות צרפתית כזאת. אני גם חושבת שזה חוסר התחשבות בסביבה, באמת הרבה פעמים כשנכנסים...
להיכנס למסעדה של מבוגרים, כן.
מסעדה שמכניסים תינוק בוכה, מופע של סטנדאפ שמביאים תינוק, כן, קובי הראלי תמיד מתלונן על הדבר הזה, שמביאים תינוקות למופע סטנדאפ, או כל מיני, באמת זה בא מתוך המחשבה הזאת של יאללה בוא נצרף. בוא נצרף את התינוק
ילדים בכל מקום, כי אנחנו חברה עם ילדים, ובכל מקום צריכים להביא ילדים.
אבל אני באמת חושבת שאנחנו צריכים, אנחנו כן רוצים להמליץ משהו, נכון? אנחנו אומרים, אוקיי, אולי אנחנו לא הולכים על הפרנץ' פרנטינג, על הקיצוני, המודל הקיצוני הזה, אבל גם המודל של הילד הוא במרכז, ושוכחים לגמרי את הזוגיות, הוא מוגזם לצד השני. ובעצם מה שאנחנו היינו רוצים להציע, זה לזכור שיש זוגיות.
נכון, אנחנו נציע איזה מודל צרפתי ישראלי, אנחנו ניקח קצת מהצרפתים, אבל נשמר גם קצת את זה שהילדים שלנו, זה הנשמה שלנו פה, ואנחנו נציע רגעים צרפתיים לזוגות שלנו, ואנחנו נציע, זה מיד עושה,
אני אוהבת את זה, כן.
רגעים צרפתיים.
כן, אני ישר עם הנשיקה הצרפתית, וזה לזכור להתנשק.
וגם הצרפתים שתמיד יש להם מאהבת, והם תמיד מתנשקים, והם תמיד אירוטים, והם תמיד זה, אז בואו, אנחנו, בואו ניקח רגעים מההורות הצרפתית, ונזכיר לעצמנו, שלפני שהיינו הורים, היינו זוג. אחד הדברים שקורים בהורות שלנו, הישראלית, זה שהילדים קיבלו כל חלקה טובה. אני לא רוצה להאשים אותם שהם השתלטו, כי אני חושב שאנחנו נתנו להם. הסלון שלנו הוא הסלון של הילדים. באוטו, כבר אין היום קלטות ודיסקים, אבל כשאני גידלתי את הילדים שלי בתוך, ברדיו, באוטו שלי, היה דיסק, והיה בו רק דיג דיג דוג ו-200 שירים לילדים.
נכון.
אני הפסקתי לשמוע מוזיקה. אני שכל כך אוהב מוזיקה וכל כך אוהב לשמוע שירים באוטו, אז עוד לא היו פודקאסטים בתקופה הזאת, אני הפסקתי להזין למוזיקה שלי. לקחו לי את הרדיו, לקחו לי את הדיסק, כל תחנות הטלוויזיה שלי, אני בכלל לא יודע, לא ידעתי בכלל איפה נמצאים הערוצים של הגדולים, כי הכל היה בג'וניור, ואיך קראו לזה, לולי, וכל מיני ערוצי ילדים כאלה,
זה רק... כל החופשות היו סביב הילדים, כל ההתארגנויות היו סביב הילדים, ובעצם נשכחה הזוגיות.
וכל איפה שהלכת בסלון, דרכת על איזה כדור, על איזה בובה, והקמת בלילה לעשות פיפי, ודרכת על איזה בובה שצפצפה באמצע הלילה, כי לא הרספת את כל הצעצועים, המיטה של ההורים. הופכת למיטה של הילדים, אני כבר לא רוצה לדבר על זה שגם לפעמים עושים לך פיפי בתוך המיטה כשאתה הורה צעיר. בקיצור, הם כבשו כל חלקה טובה, ואני בא להגיד די לכיבוש. אני בא להגיד, בוא נפסיק רגע לתת לילדים שלנו
להשתלט.
להשתלט. עכשיו זה לא הם, אני רוצה להגיד, ילדים לא אשמים. הורים נותנים להם, הם לא עושים שום דבר, הם עושים את מה שאנחנו מאפשרים להם. עכשיו אני לא אגיד, כשאנחנו גדלים ילדים, בשנים שאנחנו גדלים ילדים, יש צעצועים בבית, והבית קצת יותר מבורדק, וכנראה שבאוטו שומעים קצת יותר קלטות ילדים מאשר קלטות מבוגרים, אבל בוא נהיה קצת כמו הצרפתים, וניקח לנו זמן הורים. ונהפוך את החדר שלנו בחזרה לחדר ההורים.
כן.
ולא, ואנחנו...
חדר ההורים, שזה אומר שהטלוויזיה מכוונת לערוצי הורים, והדלת יכולה להיסגר לעתים. כן. כן? שיהיה זמן לזוגיות. אני לא מדברת רק על מיניות, שכמובן היא נורא חשובה ואישית ואינטימית, ועושים אותה לא ליד הילדים, אלא בכלל זמן לזוגיות, זמן לזה שאנחנו חוזרים להיות עם עצמנו, להיזכר שהיינו שם לפני הילדים, ושאנחנו בעצם הלב של המשפחה, הילדים באו כדי להצטרף אלינו.
אני גם בכלל שם לב, אתה מסתכל לפעמים על משפחות היום, שבאמת הילדים של כולם הם נסיכים היום, אז מותר להם הכל ומקבלים הכל. לפעמים אתה מסתכל על הורים, יושבים במסעדה, או חברים שלך, או ילדים שלנו כשהם היו קטנים, והם לא נותנים להורים לדבר אחד עם השני, עד שכבר ההורים שנייה, אבא מגיע בערב, ואמא מגיע בערב, והם רוצים להחליף כמה מילים, הילדים כל הזמן שומעים
אימא,
אותם.
אימא,
ואני
אימא.
ואני חושב שאחד הדברים נכון. שאנחנו צריכים זה גם להגיד לילדים שלנו, שנייה, אני מדבר עם אימא.
זה דבר מדהים, זה מודל נורא יפה של לתת לילדים את התחושה הזאת שלאבא ואימא יש מקום משלהם, יש עולם משלהם.
ודיאלוג משלהם. את יודעת, כשאתה,
ושם אין קדימות לילדים.
כשאתה נגיד מגדל את הילדים שלך לבד, או כשאת כל היום לבד ואבא בעבודה, אני נגיד, אתה יודע, זה גרושים מכירים את זה, וחד הורים מכירים את זה, שאתה יושב כל היום עם ילדים, ואוכל עם ילדים, ומדבר עם ילדים, אין לך מבוגר לדבר איתו. ואז כשבא כבר מבוגר, הילדים האלה לא יודעים לתת לך מקום. ולשים גבול לילדים שלנו ולהגיד להם, שנייה, אמא מדברת, אנחנו מדברים, זה זמן שלנו. עכשיו אתם יושבים ורואים טלוויזיה בסלון, ואמא ואני שנייה יושבים במרפסת ושותים כוס יין. עכשיו זה הזמן של ההורים. עכשיו אתה בא לשים טלוויזיה בערב, הילדים עושים לך פרצוף, מה אני רוצה לראות? לא, עכשיו זה מית שעה מסוימת, זה הטלוויזיה של הגדולים, זה הזמן של הגדולים, ילדים צריכים ללכת לישון, זה גם עושה גבולות, זה גם עושה נפרדות, וזה גם מזכיר לילדים של ההורים, זה מושג מאוד חשוב, יש סובייקטיביות, יש להם אישיות וחיים וזמן משל עצמם. אם את תקחי לך את הסובייקטיביות שלך, הילדים שלך יוכלו לפתח אחר כך מתוך צפייה בזה את הסובייקטיביות שלהם. אנחנו לא מספיק מראים להם מודלים של יש לנו חיים משל עצמנו.
נכון, ותכף ייגמר לנו הזמן, אבל לפני זה אני לא אסכים שנלך מפה בלי שנגיד שאחרי כל הדברים האלה, כן. אחרי שדיברנו על הפנטזיות שהתרסקו, לפני שנסכם את כל הדבר הקשה שקורה כשילדים מגיעים לעולם, בואו נגיד שנינו גם בתור הורים, שילדים זה הדבר בסוף הכי טוב שיש לנו בחיים, אנחנו נורא אוהבים את הילדים שלנו, אנחנו שמחים שהם נולדו, אם היינו חיים את כל החיים שלנו מחדש, כנראה שוב היינו עוברים את כל הדלרוזה, והדלרוזה הזאת, והיינו נעשים שוב הורים.
הורות צרפתית?
לא, אבל הייתי מחדש עושה את אותו הדבר. אני באמת מאוד אוהבת את ההורות שלי. אני חושבת שזה חלק מאוד חשוב בזהות שלי, וזה אנשים כל כך יקרים בחיי. אז זה באמת מסע גדול, נטל רב, אבל נטל ששווה לקחת אותו על עצמנו. ובואו נזכיר את זה במיוחד עכשיו, לכבוד הפרק הזה, שאנחנו מקדישים אותו לתמיר שלנו.
נכון.
מסולט אנד פפר, שהפך להיות אבא.
שממש הפך להיות אבא, ובימים אלה אנחנו לא יודעים אם הוא ישן בלילה, אנחנו יודעים שהוא לא מניק, אבל אנחנו יודעים שהוא באמת עושה את המעבר הזה משניים עם הבת זוג שלו, ואנחנו מאחלים להם מזל טוב. תמיר שלנו מסולט אנד פפר, שזה החברה שמפיקה אותנו ומריצה את הפודקאסט הזה, ובהצלחה תמיר, ומזל טוב.
ועכשיו באמת נגמר לנו הזמן, דני.
עכשיו נגמר לנו הזמן, אז ניפגש בפרק הבא, שלצערי נגמר לנו הזמן, מבית סולט אנד פפר, שאנחנו מקליטים אותו באולפנים האהובים שלנו, אולפני ביזי.